על מה נדבר?
לא, שכאילו הייתה לכם שאלה מה אנשים חושבים ש... כאילו מה אני חושבת שהוא נכון שאנשים חושבים שהוא לא?
נכון.
אז אפשר, לדעתי, התשובה לזה היא שלי, כאילו, תמיד כל החיים אמרו לי, את לא יכולה לעשות מלא דברים במקביל, את חייבת לעשות רק דבר אחד, ת-ת-ת-ת, ואני חושבת שדווקא זה ממש טוב לעשות כל מיני דברים במקביל, והיה לי מלא תחביבים תמיד סופר מוזרים, אפשר להגיע לזה.
אז אנחנו נגיע לזה, כי התחלנו.
התחלנו כבר.
זה הטריק הכי ישן בספר. אז היי לכולם, היי תומי.
באמת טריק, מה הפאנק?
כן.
היי
גיא. היי אפרת, מה העניינים?
היי טוב.
אנחנו פה עם אפרת רפפורט, המייסדת שותפה והמנכ"לית של הסטארט-אפ בונובו.
נכון.
אפרת, ספרי לנו קצת על עצמך.
אז היי כולם, אני אפרת רפפורט, מייסדת שותפה ומנכ"לית של בונובו. בונובו, למי שלא יודע, זה סוג של קוף, שדומה מאוד לשימפנזה. למעשה, לפני מיליון שנה הם היו אותו מין. היה להם אב קדמון משותף, כלומר. ואז היה איזשהו מאורע גיאולוגי, נוצר נהר. קבוצה שנשארה בצד אחד הפכה להיות בונובו, ובצד השני הפכו להיות שימפנזים. מה שמיוחד בבונובו זה שהם מבינים שפה טבעית ממש ממש טוב. כלומר, הם קודם כל נורא חמודים, אפשר לראות וידאים אחר כך. הם יודעים לזכור מאות של סימנים, אפשר להגיד להם נגיד ללכת להכין קפה, הם יכולים לעשות את זה. ממש ממש מוצלחים.
ממש שימושי.
כן, אני קצת נצגתי איתם בתואר השני שלי, אפשר, אם תרצו לדבר על זה. מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל ארבעה מייסדים, אנחנו קיימים בערך 8 חודשים, גייסנו עכשיו סיד של כמה מיליוני דולרים עם משקיעים אמריקאים, אני לא אוכל להיכנס לי יותר פרטים מזה, אבל אנחנו מגייסים מפתחים, ומה שאנחנו עושים זה
מנתחים... הג'וב דסקריפשן באתר.
כן.
אוקיי.
אנחנו יודעים לנתח בזמן אמת מידע שיחתי, כן, מידע טקסטואלי שיחתי, שיכול להגיע או מצ'טבוטים, או מתכתובות אימייל, כל אחד, כל לקוח ומה שמעניין אותו, ובריל טיים להוציא insights מתוך הדאטה הזה. אני למשל, יש לי צ'טבוט, או סקיל לאלקסה, ואני רוצה להבין למה מקללים את הבוט שלי 1,000 פעמים ביום. סיפורים אמיתיים. אז מה שאני יכולה לעשות היום זה או ללכת לכלי אנליטיקס קלאסים כאלה ולראות שרוב המקללים הם גברים מאזור לסווגה, זה לא עוזר לי הרבה, או שאני יכולה להתחיל לקרוא לוגים של 1,000 שיחות ביום ולנסות להבין מה משותף לאנשים האלה שמקללים אותי, למה, מה קורה אחר כך, מה קורה איתם לפני, מה אני יכולה לעשות עם הדבר הזה, ופה אנחנו נכנסים לתמונה ונותנים להם קונטקסט לאירועים שקורים, תוך כדי, הם יכולים לקבל על זה התראות, הם יכולים לתייג את המידע הזה אחר כך ב-CRM שלהם למשל, אז אם למשל הבוט שלי, או בכלל בתכתובות אימייל מול הלקוחות שלי, לקוח מספר על עצמו פרטים, למשל מספר לי שהוא הפך להיות צמחוני בשנה האחרונה, זה פריט מידע שאני רוצה לדעת לחלץ ואחר כך להשתמש בו, בין אם באימייל מרקטינג או בקול סנטר שלי, בכל מיני ערוצים אחרים, אז כאילו אנחנו בעצם... בעצם,
אז אתם בעצם עושים אנליטיקס לבוט.
הייתי אומרת שזה כאילו יותר לא רק לבוטים, גם לכל מידע שהוא שיחתי, גם למיילים. אתה יכול להעביר דרכנו, אם אתה עכשיו ארגון, אתה VP Sales, אתה רוצה להבין מה קורה בתכתובות בין הלקוחות לבין הנציגים שלך, וכאילו לקבל אינסייטס על איך אתה יכול להציל עסקאות, מה קורה שם, איזה מידע יש אני יכול לשמש בו כדי לקבל החלטות בזמן אמת.
הלקוח הזה הוא בעיקר הסלס והמרקטינג?
זה יכול להיות כל, היופי שזה פלטפורמה, זה יכול להיות מדיבלופר שיש לו בוט בכל תחום, ועד אנשי סיילס, אנשי קסטומר סקסס, אנשי ספורט, גם הנציגים עצמם שעובדים מול המשתמשים ורוצים לקבל, כן, להתראות, אנחנו עוזרים לתייג את המידע הזה אחר כך ב-CRM, לחסוך להם זמן. כאילו ממש מתיישבים על הדאטה.
מה הסטטוס שלכם כרגע?
אז אנחנו היום מנתחים כבר מיליונים של הודעות ביום, מכל מיני משתמשים גדולים, יש לנו Fortune 500, כל מיני שמשתמשות בנו, יש לנו ברנדים, B2B, כן. כן, B2B, 2B או 2C, זה מה שאני אומר, כן.
כמה עובדים, כמה לקוחות? אפשר לדבר?
יש לנו עשרות.
עשרות לקוחות? לא עשרות עובדים.
כן, לא, עובדים. פוף, הלוואי. אנחנו 4 מייסדים, ואנחנו 6 בסך הכל עכשיו עובדים, ומגייסים עוד. מגייסים בעיקר מפתחים.
מגניב.
פול סטאק, משין לרנינג, מי שרוצה...
כן, באתי לעצור אותך, אבל אני לא אעצור אותך בזמן שאת מקריאה את המשרות הפנויות. אז כולם מוזמנים להיכנס לאתר של בונובו AI ולהסתכל בג'וב דסקריפשן, זו לדבר עם אפרת. בכל מקרה, אנחנו בפרק החמישי.
וואו.
החמישי של עוד פודקאסט.
זה הפך להיות רציני.
זה הפך להיות, זה כבר קשר רציני. עוד פודקאסט הוא עוד פודקאסט לסטארט-אפים, ליזמים בתחילת הדרך וכאלה שמתעניינים ביזמות. במסגרתו אנחנו מפגישים אתכם באופן בלתי אמצעי עם יזמים, אנשי מקצוע ומשקיעון סיכון בתעשייה הישראלית. אנחנו פה עם אפרת רפפורט מבונובו, ואנחנו מתחילים ממש מיד אחרי
עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
חזרנו. זה תמיד מצחיק את כולם. כן, זה פשוט מדהים. אז אפרת, פתחנו ככה אוף דה רקורד על זה שאי אפשר לעשות דברים במקביל, או שאפשר לעשות דברים במקביל. את רוצה לתת לנו איזה שני טייקים על זה?
כן, אז אני תמיד, 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 תמיד אמורים לי, אפרת, אי אפשר לעשות כמה דברים במקביל, חייבים לעשות דבר אחד. עכשיו, אני מוצאת שככל שאני עושה, או מתעסקת ביותר דברים, ככה אני עושה, את הדברים, עושה אותם יותר טוב. את חלקם, לא את כולם.
אם אתה רוצה שמשהו יעשה, תן אותו לאדם העסוק ביותר בחדר.
כן. יפה.
פתגם מוכר.
וואו.
אני לא זוכר מי אמר אותו. בטח רשום שזה כזה פתגם סיני עתיק בסוף.
כן. לא, אז נגיד גם היום, שאין ספק שהסטארט-אפ גוזלת כמעט כל הזמן שלי, וזה החיים שלי, וזה כל, אבל זה שיש לי עוד דברים אחרים שאני מתעסקת איתם במקביל, אז מאוד מאוד עוזר לי להתמודד עם הלחצים והדילמות וכל הדברים האלה. אז נגיד, התחלתי ללמוד לנגן על פסנתר, כדי ללוות את עצמי בשירה. הרעיון שלי הוא להלחין ולכתוב, בסוף להצליח לכתוב שירים, אבל זה ממש קשה. פשוט הבנתי שכאילו אם אני לא מנסה ומתנסה בלהלחין ולכתוב, אז זה לא פתאום יבוא משום מקום. וזה מאוד דומה בתכלס לחוויה שלי מסטארט-אפים. כאילו הרבה אנשים אומרים לי, אני רוצה נורא להקים סטארט-אפ, כל הכבוד לך, אבל עוד לא הקה בי הרעיון. עוד לא, יום אחד אני אקום בבוקר, אלי, כן. כמו שג'יי-קיי רולינג אומרת
ש... זה נוחת אליך ביום בהיר, מהשמיים, ויש לך מוזה, ואתה כותב שיר מדהים.
אז זה לא קורה.
זה לא קורה.
אתה מדבר על עצמך? טוב.
רעיונות,
האמת היא. לא, רעיונות זה עבודה. ממש, מי שרוצה לכתוב ספר, צריך להתחיל לכתוב, ולקחת בחשבון שהדברים הראשונים שהוא יכתוב יכולים לצאת מזעזעים, והוא יתבייש בהם, והם יראו חיקוי, והם יראו מפני, ויזרוק אותם לפח, אבל רק ככה הוא יוכל לממש את הרעיון הזה, רק מתוך עבודה מגיעים באמת רעיונות
טובים. את יודעת מה שמתי לב, אפרת, שבעצם שאתה קטן, שאתה ילד, טינג'ר בוא נגיד, אתה פחות מבקר את עצמך, והיצירה, שאני הייתי מוזיקאי צעיר, כתבתי הרבה יותר מאשר עכשיו. עכשיו אני כותב מה שאני אומר, בוא נזה חרה וזורק את זה לפח.
נכון.
ואז אין לך שירים, ויכול להיות שפספס פה כל כך הרבה דברים, ובסופו של דבר שאתה צעיר יותר, אתה פחות ביקורתי, והזיק היצירתי הוא הרבה יותר מפותח, ויותר קל ליצור. זה משהו שאת חווה גם עכשיו, בוא נגיד שחזרת לאהבה הישנה.
כן, ממש. כאילו, אני זוכרת, הייתי קטנה, הייתי כותבת, והייתי מלחינה, והייתי פחות ביקורתית, והיום אתה אומר, וואי, זה נשמע בדיוק כמו מה ששמעתי אתמול, לא, בדיוק, איזה גרוע, אני לא חושב משהו יצירתי.
היי, יש להם סאונד ייחודי.
אני מתה עליהם. אני ממש מתה עליהם. מצד שני, כשאתה קטן, אתה לוקח את הכישלונות הרבה יותר קשה. אני נגיד, שהייתי ילדה, אם הייתי שובר, את מכירים את זה שאתם נוגעים במשהו בחנות, ואז מגיע מישהו ואומר, ילדה, אל תיגעי. הייתי בוכה מהדברים האלה, אני נורא נורא קשה, כאילו...
רק אם מישהו אמר את זה.
כן, אם מסבירים לי, את תגיעי, מה את עושה, זה לא בסדר וזה, והיום נגיד בחיים שאני חיה, אני צריכה לספוג דברים כאלה כל הזמן, אנחנו נהיים הרבה יותר, כן, הרבה יותר חסינים.
יותר משופשפים.
כן, כן, לפני דברים כאלה, עושים דברים שלא היינו מייזים, כן, לעשות.
אז התחל לדבר על...
זה מין טרייד-אוף כזה.
על תהליך יצירת הרעיון של בונובו בעצם.
כן.
שמה, עבדתם בזה?
לא עבדנו בזה, אבל היה לנו רעיון ראשוני שמאוד משך אותנו, כל העולם הזה של AI ו-conversational interfaces ושיחות בין אנשים למכונות, וזה מאוד משך אותנו, ויש הבדל בין זה לבין להבין, אוקיי, איזה מוצר אני מוכר מחר בבוקר. זה תהליך ארוך שבו צריך לשבת עם לקוחות פוטנציאליים, לראיין אותם, להבין מה הכאבים שלהם. זה התחיל מצ'טבוטים, זה הפך להיות VP Sales ו-VP Customer Success וכל מיני ואנשים כאלה. שאגב, התהליך הזה של לראיין אנשים הוא גם קשה, כי לפעמים צריך להיזהר לו לכפות עליהם את מה שנראה לך, להגיד להם, טוב, אז הבנתי נכון שהיית רוצה פתרון לזה וזה וזה, ואז הבן אדם מסכן מהנהן, ואתה אומר, oh, כן, זהו, מצאתי את הפיין שאני פותר. אז תהליך שצריך כל הזמן ממש לנהל אותו, להבין איך אני שואלת את השאלות בצורה שהיא לא מכווינה, ומצד שני כן, כאילו, אז זה מאוד, זה משהו שהוא מאוד מורכב.
אז לפני שנלך ל-Customer Development שאת מתייחסת אליו כרגע, ולפני שני צעדים אחורה שנגיע ל-Ideation ואיך הגעתם בכלל לרעיון של בונובו, דווקא רוצה לדבר על משהו שדיברנו עליו קצת לפני תחילת הפודקאסט. אז רבים לא יודעים, אבל את בעצם סוג של מיני סלב בתוך התעשייה. גם שומעים הרבה על הסטארט-אפ שלך, באמת גייסתם סיד יחסית מכובד, יש לכם עובדים, יש לכם כבר לקוחות, אפרת גם היא חברה ברשימה של פורבס 30 מתחת ל-30 של השנה, ונבחרה לאחת מעשרת הדמויות המובילות בעולם הבוטים בשנה שעברה. אז אני זוכר נכון, או לפני שנתיים?
כן, השנה, לא היה בוטים לפני
שנתיים. כבר השנה. אז נהדר. אז בעצם את, מה שנקרא, וכל זה בגיל יחסית צעיר, וגם עם הצלחה הוא קונספט, מה שנקרא, מטאפיזי שאנחנו נתייחס אליו בהמשך. בסופו של דבר עברת איזשהו מסלול חיים מעניין ולא שגרתי שהוביל אותך עד לנקודה שבה את היום. אז אם תוכלי לספר לנו קצת על הרקע ועל מה הוביל אותך עד שעשית את בונובו לפני שניכנס לעובי הקורה, אחרי שכבר אנשים יודעים מה עשית.
כן, אז טוב, אז אני התחלתי את העסק הראשון שלי בגיל 4 בגן. כולם היו צמידים כאלה מסיני, צבעונים.
הכי
צעיר
ששמעתי
דרך.
אז אני בקושי
זרות. אני בגיל 4 ניגב טיריר מהפה.
ואני מכרתי לך צמידים מסיני. שהבאתי, כי ראיתי שכל הילדים הולכים את זה, וזה נורא מגניב. אז אמרתי, למה שלא נביא ונמכור? ותראה, זה לא היה אופרציה, הייתי שם וקניתי סטוק.
כן, זה לא עיוות, זה לא במסעיות.
זה לא היה לי עדיין אופרציה לוגיסטית וזה. אבל ככה זה התחיל אצלי, ואגב, צריך להיזהר מזה, כי אנשים עכשיו יכולים לשמוע את זה ולהגיד, מה, אם אני בגיל 4 או 5 או 6 לא היה כתוב על הקיר בענק שאני יזם, אז כנראה it's not meant to be, אבל זה לא ככה. אם הייתי עכשיו יושבת פה בתור פרופסור או דוקטור, לא יודעת, לביולוגיה, הייתי יכולה גם לספר לכם איך היה ברור כל חיי שהכל מוביל אותי ליד הזה. צריך להיזהר נורא, אנשים מביאים קצת למצוא אחר כך למצוא את הסימנים בעבר שלהם שהעידו על זה שהכל בכוכבים. אבל במקרה הזה באמת היה לי עסק בגיל 4, אחר כך התפתחתי לעוד כל מיני דברים, קצת לימונדה, קצת דברים אחרים.
היה דוכן לימונדה?
אבל תמיד היה דוכן לימונדה, ברור שהיה דוכן לימונדה. לך לא היה דוכן לימונדה?
לא, ממש לא. אני גם לא חושב שמישהו היה קונה אם הייתי שם דוכן לימונדה. אני איש מכירות כאילו אפ פרונט מאוד גרוע. מאוד גרוע.
אנחנו נגיע לזה.
נגיע לזה.
כן, זה קשה הדברים האלה. ותמיד שהיה לי תחביב, אז תמיד הסתכלתי על זה מזווית של איך אני מוכרת את זה. התעניינתי מאוד באפיית לחמים באיזשהו שלב, בכיתה זין לדעתי, או חט, אבל מיד אפיתי במסות. מיד אפילו הלכתי למאפיות ללמוד איך אופים 20 חתיכות במכה, כי עניין אותי רק למכור את זה לשכנים שלי, לא עניין אותי זה עבור עצמי. למרות שמאוד נהניתי מזה, אבל תמיד זה היה שם. אחרי הצבא, הייתי ב-8200, החמניקית, התחלתי ללמוד, עשיתי, למעשה, אני נפצעתי בצבא, אני נחת צהל, דרך אגב, משהו שמאוד עיצב אותי, כן? נפצעתי באימון כזה, בקורס, ואחר כך נפצעתי שוב בטיול אחרי צבא, ואז אני מין תהליך שיקום כזה מאוד ארוך, פינו אותי לארץ, צריך לחלץ אותי מהרים מושלגים בסין גבול פקיסטן, ולהטיס אותי והכל. היה לי תהליך שיקום מאוד ארוך, אז התחלתי לעבוד בסטארט-אפ בינתיים, איחרתי את שנת הלימודים, וככה נכנסתי בעצם לעולם הזה בפעם הראשונה, כמעט במקריות, למרות שגם ככה כל החברים מהצבא מגיעים לשם בסוף. ואז למדתי באוניברסיטת תל אביב, יש תוכנית נהדרת, שקוראים לה תוכנית הבינתחומית לתלמידים מצטיינים על שם עדי לאוטמן. זו תוכנית המצטיינים של האוניברסיטה, בכל שנה נבחרים 15 סטודנטים שזוכים לבנות לעצמם את תוכנית הלימודים, הם מקבלים מלגה. מה זה לבנות? לבנות בחופש מוחלט. בא לי לקחת קורס תואר שני בפילוסופיה, קורס בתסריטאות, קורס במתמטיקה, nice. אני בונה לעצמי, כן, הכל לגמרי עצמאית.
מה זה נותן? כלומר,
מה קורה
החופש
בסוף?
החופש לבחור מה אתה רוצה ללמוד, זה, מה זה עושה בעצם?
אז זה נותן לך להבין מה באמת מעניין אותך, במקום מראש להחליט. אני נגיד שהגעתי לתוכנית, פתחתי את כל הסילבוסים, לקחתי קורסים בהכל חוץ ממדעי החיים, כי זה ידעתי מראש שלא מעניין אותי, לא מעניין אותי ביולוגיה, בסוף עשיתי בזה תואר שני, במקרה, איכשהו...
צחוק הגורל.
צחוק הגורל, גיליתי שזה סופר מעניין, שהתדמית או מה שתפסתי בתור מדעי החיים, או ביולוגיה, זה משהו שהוא מאוד שונה ממה שקורה בתכלס, בטח במחקר, וככה... ואז בעצם אחרי שנתיים שאתה כמו סטודנט, זה מדהים, אתה מחליט במה אתה עושה תואר שני. עושה תואר שני מן המניין רגיל. אני עשיתי תואר שני בנוירוביולוגיה חישובית, כלומר, לי מחקר שהוא ביולוגי.
מה זה נוירוביולוגיה חישובית? לכל מי שמגרד את הראש עכשיו, כשאת אומרת...
אז הייתי במחלקה לנוירוביולוגיה, שזה בגדול כל מה שקשור לעצבים ולמוח, אבל חוקרים שם עוד כל מיני דברים. המחקר שלי התמקד באבולוציה של למידה, אבולוציה של הופעה של שפה, על ידי שימוש בחקר של יצורים מאוד עתיקים שנעלמו. התעסקתי גם ב-DNA עתיק, שזה דבר מרתק. זה ה-DNA של יצורים שמתו לפני אלפי, עשרות אלפי שנים. אפשר להבין איזה מגפות חירבו את האנושות, מה הדברים שקרו, איזה דברים, כל מיני דברים כאלה. אז השאלת מחקר הייתה בעולם הביולוגיה, הכלים היו חישוביים, כלומר בניתי איזשהו אלגוריתם שעושה כזה כל מיני השוואות מרובות, והייתה לי המנחה שלי, פרופסור חווה יבלונקה, וגם פרופסור אורי אשרי, שהמנחה הנוסף שלי הוא מביולוגיה, והיא הייתה מפילוסופיה של המדעים והרעיונות. אז היה לי מין משהו כזה סופר בינתחומי, וחייבת להגיד שזה היה ממש יזמות פרופר. הרבה אנשים, גם באוניברסיטה, צריך המון כדי להרים מחקר. בסוף זה אני, מול שאלה מאוד גדולה, שאני צריכה לתקוף אותה, איכשהו.
מה הייתה השאלה?
השאלה הייתה איך אני מיישמת, זה לא משנה, לא נלאה את ה... איך מיישמים איזשהו אלגוריתם, בצורה מאוד מהירה, ועונים על כל מיני שאלות מאוד גנריות, ביולוגיות. ועכשיו צריך לאסוף את האנשים שיכולים לעזור לך לעשות את זה, כי לא תמיד יש לך את כל הסקילס שצריך, זה משהו שהוא מאוד רב-תחומי. צריך להבין איך אני רותמת את האנשים שמקורות הידע, שילוו אותי בתהליך. זה היה משהו מאוד כזה, מאוד סטארט-אפ, התואר השני שלי. תוך כדי הקמתי מיזם חברתי שנקרא אתיקה, כשהרעיון היה, אני הייתי בטיול בסקוטלנד, ופתאום ראיתי שעל כזה קפה ועל התה כתוב סחר הוגן, פייר טרייד. לא ידעתי מה זה, זה היה לפני די הרבה שנים, ואז גיליתי שיש תנועה כזו בינלאומית שקורית, אתם יודעים, המון עובדים במדינות עולם שלישי, אין להם ביטוח, אין להם השכר שלהם נוראי, אין להם חופש, אין להם תנאים סוציאליים, כלום. ואותי, ובארץ אף אחד לא ידע כל כך מה זה. ואז נורא חשוב לי למצוא איזשהו מיזם חברתי שמקדם את הרעיון. ולא היה לי רעיון, לא היה לי איך, כאילו, לא ידעתי מאיפה אני תוקפת את זה. יש לי פה איזה משהו גדול שאני רוצה לעשות, איך אני מתחילה. חשבתי, אמרתי, טוב, אולי תה, אולי אני אתחיל להיוות תה. מה אני יודעת על ייבוא תה? כלום. התחלתי לכתוב לכל מיני פלנטיישנס בהודו, אני רוצה להיוות את התה הזה, אמרו לי, חמודה, אם את לא מביאה לפה עכשיו, מי את, מי היוות, מה היוות בעבר? האם את החברה למשקעות זה? לא. את ילדה, להתראות, לא רוצים לדבר איתך. ניסיתי, ניסיתי, ניסיתי. ואז במקרה, פתאום חשבתי, רגע, מה עם אופנה? מה עם להביא בגדים, או לייצר בגדים בתנאים של סחר הוגן, במקומות שאני יודעת שמשלמים טוב, שמתייחסים בצורה הוגנת לעובדים. אנשים יקנו את זה, לא כי הם עושים מצווה, או כי הם עושים זה, אלא כי זה יפה והם רוצים את זה. ואז בבקדור, כאילו בדלת האחורית, הם יחשפו לזה זה סחר הוגן, מה זה אומר? עכשיו, מה אני יודעת על ייצור טקסטיל? כלום. על ייצוב אופנה, כלום. שום דבר. התחלתי במסע של להבין, כאילו, באמת במשך הרבה מאוד זמן היה לי את הרעיון הזה, ולא ידעתי כל כך איך, מאיפה אני מתחילה, איך אני מיישמת אותו, עם מי אני מדברת, מה מומי. ואז במקרה נתקלתי במישהי שמייצרת בגדי ים בברזיל, והיא אמרה לי, מה הבעיה? תשלחי מייל למפעלי טקסטיל ותתחילי משם. עכשיו, זה נשמע כל כך ברור, אני לא יודעת למה לא חשבתי על זה, אבל לפעמים צריך את מישהו ש...
את האינסייט מתוך התעשייה.
כן, שולחים מיילים למפעלי טקסטיל, ככה זה עובד? לא יודעת, לא לי מושג. כן, זה נשמע כאילו נורא, היום נשמע לי נורא כאילו טיפשי, אבל באמת לא היה לי את ה... לא יודעת איך לעשות את הצעד הראשון הזה בלי ש... מישהו, אפילו שזה נורא טריוויאלי, בלי שמישהו הראה לי את הדרך. התחלתי להתכתב עם מפעלים בסין. מצאתי יועץ בארץ, רפי בן ארויה, שעבד 30 שנה בייצור טקסטיל בהונג קונג ובבנגלדש. הוא מאוד מבין במפעלים. ביחד מצאנו מפעל טקסטיל קטן בדרום סין, בגואנג'ו, שהסכים לעבוד איתנו ולעבור בידוק חברתי. ובמקביל, קבוצת נשים בהודו, שמייצרות סעיפים מאוד יפים בהריגה המסורתית, אחר מאוד איכותית, לא משהו שקונים ואחר כך שמתאים על רקע, כן. רקע ריצ'י, כשחוזרים לארץ, אומרים, רגע, מה עשית? משהו כזה מאוד מעוצב היטב. ועם המפעל, הייתי צריכה להעביר אותו בידוק חברתי. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא בידוק חברתי, כל החסכונות שלי בערך הושקעו בעבר.
כדי להבין את הקונספט.
כן, אתה שולח לשם מישהו, יש חברות, זה נקרא ethical auditing, שולחים לשם בן אדם, שמבלה שם יום שלם, מצלם את כל, קיבלתי חוברת באמת עם איזה 1,000 דפים, שעות יציאה, שעות כניסה, חופשים, איזה רעיונות עם עובדים, מה מצב המטבח, סניטציה, בטיחות, כל מיני דברים כאלה, וגם נותן איזושהי תחושה לגבי מה קורה במפעלים שונים, ועוד, כאילו,
דומים.
מאותו, דומים, כן, מאותו תחום, ואז זה נותן לך, כי לפעמים נראה לך שהשכר נורא נמוך, אבל אתה מגלה שזה בעצם בסירון העליון, בוורטיקל הזה. והמפעל הזה היה נראה טוב, אבל היה צריך לעשות שם כמה שינויים, ואז נסעתי לשם. עכשיו, מה אני יודעת על, אני נכנסת למפעל טקסטיל, ברור כאילו, זה כמו, ברור כשמש, אני לא מבינה דבר. ואני עכשיו אכנס, אז אני כאילו מדברת סינית, אני מסתדרת, אבל מה אני אגיד, איך אני גורם להם לא להבין, אוקיי, הנה סאקרית, אפשר לתת לה פה מחירים מטורפים וזה. אז ממש עברתי אימונים, של, ממש זה היה כמו ריקוד, איך אני נכנסת למפעל, ועוברת בתור מישהו שמבינה עניין. אוקיי, עכשיו...
מאיפה למדת את זה?
היועץ, אותו יועץ, רפי, ש30 שנה עבד בתחום, הוא ממש עשה לי, זה היה מין ריקוד כזה, אומר לי, את תיכנסי. אני לא ראיתי מפעל טקסטיל בחיים שלי, כן. את תיכנסי בדלת, מימין תראי מכונה כזו וכזו. את הולכת למכונה הזאת, מושכת מן החתיכת בד, קורעת אותה, זורקת אותה על הרצפה. אומרת להם, תשנו את הלחץ פה מ7.5 ל8. ממשיכה. מגיעה למשהו. עם היד ככה, מסתכלת על האבק, מסתכלת על המנהל מפעל, ממשיכה ללכת. היה לי ככה כזה סטרי, כמו ריקוד, זה היה התאמנתי על זה.
עשית את זה?
עשיתי את זה. נסעתי לשם, עשיתי את זה, ריאנתי, דיברתי שם עם כמה עובדים, החלפנו את שעוני הנוכחות במפעל, עשינו שם כמה שינויים שהם הסכימו, הם הבינו פתאום, המפעל הבין מה קורה. יש כמה מפעלים מאוד גדולים בסין, ובכלל באסיה, שיש להם תו תקן חברתי, כן? כי עובדים איתם יצרנים מאוד גדולים. אבל הם לא מוכנים לעבוד עם יצרנים קטנים, ואז מה שקורה זה שהם הם לא נגישים בכלל, ויש המון מפעלים קטנים שהם בסדר, אבל הם לא, אף אחד לא תורח לתת להם, כן, תעודה כזאת. אז פתאום הם הבינו שזה משתלם להם, משתלם להם להוכיח שהם חברתיים, כי הם יכולים לגבות מחירים יותר גבוהים מלקוחות במערב. אז זה היה הסיפור. התחלנו
הביקור היה מוצלח?
הביקור היה מוצלח. התחלנו לייצר סמפלים, לייצר בגדים. במקביל התחלתי, הקבוצה של אנשים בהודו, התחלתי לייבא מהם צעיפים, למכור פה בארץ. בסופו של דבר, מכרנו לא רע, איבדתי שם את כל החסכונות שלי, אם להיות כנה, הם עדיין שם. הרעיונה שזה לא מטרות רווח, אז כל, בפעם הראשונה הצלחתי אפילו ככה לעשות תשואה יפה על ההשקעה שלי, אבל את הכל החזרתי להן. אמרתי, עם כל הכסף הזה, עכשיו תייצרו, יש לכם חודשיים, שלושה עבודה.
המטרה הייתה אתיקה, כלומר להנגיש לאנשים, שהם יבינו מה זה אתיקה בעולם.
זה שכר הוגן.
כן, שהם יקנו משהו ויגידו, וואי, איזה יפה זה, מה זה, מי ייצר את זה? וואי, זה נשים פה, זה...
בעצם היית צריכה גם לעבוד על ברנד ועל ברנד אווירנס, ולהבין מה עומד מאחורי הדבר הזה, כמו הגבלה לזה, זה אולי תום, הנעליים של תומס ו...
נגיד, נכון, דברים כאלה.
זה המאתגר?
זה נורא קשה. כן, זה נורא קשה. פעם ראשונה שעשיתי, כל אחד, פעם ראשונה שבניתי אתר, כאילו לא היה לי שום... הכל עשיתי לבד גם, זה היה תוך כדי הלימודים, עם עזרה של חברים שצילמו, עשו פוטושוט, זה היה נורא נחמד. המחירות בשווקים, המחירות היו חלק באינטרנט, חלק בשווקים שהייתי הולכת ומוכרת, שזה נורא קשה דרך אגב.
בסת בשוק?
כן. וכאילו, אתה יודע, במקומות מיוחדים ו...
הבנתי. לא בשוק שוק.
קרה לי כמה פעמים שבאתי למקום שהיה אמור להיות כזה יריד אופנתי, והציבו אותי בין דוכן תפוזים לדוכן תמרים, ועמדתי שם עם הציפים, ואף אחד לא... זו חוויה לא פשוטה, לעמוד 8 שעות, ושאף אחד לא עוצר בדוכן שלך. כולם עוברים, מסתכלים עליך, ממשיכים הלאה, קונים איזה תפוז. מחשל.
מה המוטיבציה שלך פה בעצם? כלומר, הבנת, יש איזה משהו התחלת תואר השני, והיית בעצמו של תואר שני, ובמקום בעצם להיות ממש מפוקסת לזה, אמרת, אני רוצה לעשות משהו חברתי פתאום. מה הייתה המוטיבציה של כל זה בעצם?
אז זה היה עוד, לפני שהתחלתי רשמית, זה היה במהלך התוכנית.
בין לבין.
דרך אגב, התוכנית של אוטמן היא מאוד מעודדת יזמות. כמעט כל הסטודנטים שם עושים במקביל ללימודים, מתנדבים, יוזמים דברים, עושים דברים. זה משהו שהוא מאוד, מאוד נפוץ, מאוד, בסוף כולם נורא בינתחומיים. זה חלק מזה. אבל לי זה פשוט, כאילו בער בי, שאני צריכה לעשות את זה, שאני רוצה לעשות את זה, והבנתי אבל שהיכולת שלי לעשות משהו משמעותי היא די מוגבלת. כלומר, לא ידעתי, לא היה לי את הכלים להפוך את זה למשהו גדול. לא ניסיתי אפילו לגייס לזה כסף.
למה? מה היה חסר לך כדי להבין את זה?
אני, זו שאלה מאוד טובה. אני לא יודעת היום במבט, אני מנסה כאילו לחשוב מה, למה לא עשיתי, קודם כל הייתי בלימודים. הייתי אולי אחרי, אני אוכל, כן. אבל היה בזה גם קסם, שזה כזה קטן ואישי, ואני מכירה את האנשים שאני עובדת איתם. ובסוף הרעיון היה אולי לחבר בין מעצבי ומעצבות טקסטיל לבין מפעלים חברתיים שיכולים לייצר להם את ה, את הבגדים, אבל איכשהו, דרך אגב, זה עדיין, נמכרים, חלק מהבגדים בכל מיני חנויות, נגיד בחנות המוזיאון של, בית התפוצות וכאלה. אני לא מתעסקת עם זה כבר בכלל, אבל, יום אחד, אני אשוב, בסוף הדרייב החברתי הוא אצלי, תמיד זה היה נורא, נורא חזק, זה נורא מעניין אותי, ונראה לי שדווקא הכלים שהיום אני רוכשת בעולם הביזנס הקר והאמיתי, יעזרו לי מאוד. נורא קל כזה להתאהב באנשים שאתה עובד איתם, ובזה שזה קטן, ואז זה בא על חשבון הסקייל, ואיך אני הופך את זה למכונה משומנת, שיש לה אימפקט מאוד גדול.
אז אחרי הלימודים, ואחרי המפעלים בסין?
כן, אז אחרי דרך אתיקה, אני הכרתי את ברק גולדשטיין, שהוא אחד השותפים בבונובו, יחד עם אוהד חן ועידן ציטיאט.
קרתם הלימודים?
אני בברק הקרן התייעצתי איתו לגבי אתיקה, הוא לא במקרה, כן.
מרק הוא היה מנכ״ל טרה, נכון? מנכ״ל החממה, הוא משקיע גם בפני עצמו ויזם.
כן, יזם סדרה.
הקים את נובה, את פרויקט נובה.
נכון, כן. וגם את קריאטורס, יש לו, כן. והתפגש איתו כדי להתייעץ איתו לגבי אתיקה, לשאול אותו בגלל שהוא גם יש לו צד חברתי כזה מאוד חזק. ואז קמנו ביחד, בפגישה בינינו אמר לי, איזה קטע שאת מדברת סינית, גם אני למדתי סינית, ומגיעים הרבה מאוד משקיעים סינים לארץ עכשיו, ומחפשים פה הזדמנויות השקעה, והיה מאוד טוב, מה את אומרת, אם היינו בונים איזה כזה דאטאבייס של סטארט-אפים ישראלים, יכולים להנגיש אינפורמציה, כאילו יכולים לחשף לשוק הסיני, ומשקיעים סינים יכולים למצוא אותם. וזה היה ככה גם תוך כדי הלימודים. אמרתי מגניב, הבאתי כמה חבר'ה מהיחידה, 8200. בנינו כזה, זה היה בעיקר בתקופת החופש בין ה, בנינו פלטפורמה ממש יפה, נו גם מעצב סיני שעשה את זה כזה מתאים לוויצ'אט ולכל הפלטפורמות, כל הבראוזרים הסינים הייחודיים, הצטרפו בסביבות 1,000 סטארט-אפים בצורה, זה מאגר שרק מי שמצטרף אליו אקטיבית מוצג בו, והוא סגור, כלומר רק סינים מקבלים אליו גישה, שעוד מעט יהיו חדשות מעניינות לגבי הפרויקט הזה, אבל
איך הוא נקרא?
נשים את זה בצד, שינגאו, שזה גבהים חדשים.
שינגאו.
בסינית, כן.
ואם יזמים רוצים להצטרף, איך הם מצטרפים?
אז כרגע, עכשיו זה,
סגור.
זה, כן, הם צריך לקבל הזמנה, שאנחנו מפיצים, היינו מפיצים אחד לכמה זמן, עכשיו זה באיזשהו תהליך מעניין שיהיו עליו חדשות בהמשך. גם בזה אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו מתעסקים רק בבונובו, אבל זה בתהליך העברה לגוף שאוכל לדאוג לזה. ואז מה שקרה זה שמשקיעים סינים מאוד רציניים, כמו מועדון היזמים שג'ק מה יושב בראשו, המייסד של אליבאבא, התחילו לחפש שם סטארט-אפים, וזו הפעם הראשונה שהם הצליחו, בעצמם היו יכולים לבחור איזה סטארט-אפים הם רוצים לפגוש לפני שהם באים לארץ, בלי שיש מישהו בעל אינטרס שבוחר עבורם. שזה היה מין כזו תחושה מאוד, ואז עשינו אותם אירועים, זו הייתה חוויה מאוד טובה, גם תוך כדי הלימודים, וככה בעצם הכרתי את ברק, ועבדנו ביחד הרבה, והוא הכיר לי את תועד ועידן, והתחלנו לעבוד על בונובו אחרי שסיימתי את התואר השני. וזה ככה הסיפור של איך הכרנו.
הבנתי, ואז התחלתם את הסטארט-אפ.
כן.
איך הגעתם לרעיון?
ישבנו וחשבנו על כמה עולמות תוכן שמעניינים אותנו, הגענו לאיזושהי, בהתחלה רצינו לבנות בכלל צ'אטבוט לעולם ההוספיטליטי, ואז אמרנו, רגע, עכשיו נשקיע המון, נבנה איזשהו צ'אטבוט כזה, שיהיה נגיד נורא מוצלח ונורא נחמד, אבל אם הוא לא יודע להתחבר למאגרים של החברה, ולמשוך דאטה שכבר קיים על, על משתמשים, אז היכולת שלו לתת לי חוויית שיחה אישית היא מאוד מוגבלת. ונגיד אני מתחברת למאגרים של החברה, ואני יודעת לזכור שטומי קונה 5 פעמים בחנות הזאת, וגם קונה 6, ואז לתת לכל אחד מכם חוויה קצת שונה, ולזכור מה קניתם וזה, ברגע שזה קורה, אז עובר שם גם מידע אישי. אנשים מספרים פתאום על הדבר הזה, דברים אישיים על עצמם, שהם לא היו מספרים אפילו לבן אדם, אבל הם מרגישים בנוח לספר למכונה. ואז גם את המידע הזה אנחנו רוצים לחלץ ולאנדקס בחזרה. ואז החלטנו לבנות את בונובו.
ובכל זאת צ'אטבוט היה דבר מאוד חדש.
סופר חדש.
חדש וחם.
חם, כן.
עדיין חם?
תלוי את מי אתה שואל. אני מאוד מאמינה בשוק הזה, אני חושבת שהוא קורה, אבל יש לו קצב, יש יוז קייסים מסוימים נגיד שהם מאוד מאוד מוצלחים, יש נגיד בוט נורא מפורסם, שהוא אחד המשתמשים שלנו גם, שנקרא סואלי, שמאפשר לקבל החלטות בצורה, נגיד אני עכשיו קוקה קולה, אני רוצה להוציא בקבוק עם עטיפה כזו ועטיפה כזו, ואני רוצה עכשיו לשאול את דעתם של 2 מיליון ילדים בגיל 14-16, מה הם היו קונים. אז הם מפיצים דרך הבוט הזה 2 תמונות, וזה עובר ברשת של מיליוני אנשים שזה בעולם, והם מצביעים.
עושים לו טרגט, הוא סוג של מערכת טרגטין כזה.
כן.
זה לא באמת בוט, זה כמו...
אז הוא כאילו קצת מדבר איתם, שואל אותם שאלות, זה נכון, זה לא בוט, אבל זה אפליקציה, זה יישום של אפליקציה, שזה סוג אחד שרואים. אגב, כאפליקציה הם היו כישלון, לא עם כישלון, לא הצליח להם כמו הבוט שלהם מאוד מוצלח.
הבנתי.
מצד שני,
זאת אומרת, לפעמים, הרי מה שתיארת בעצם זה סוג של כזה מרקט פלייס בין ברנדים לאודיאנס, כדי לעשות סקרים וכנים תומכי החלטות, ואת אומרת, לפעמים, סתם כדי שאני אבין, כי גם אני פחות מכיר את השוק הזה, לפעמים בוט כיישום פשוט, זה הסקסס, זה לאו דווקא הטכנולוגיה.
לפעמים עצם זה שהוא חי. כן, עצם זה שהוא חי בפלטפורמות האינסטנט מסג'ינג, שרובנו מבלים בהן את רוב הזמן שלנו כשאנחנו בפלאפון, לפעמים...
זה עושה את כל ההבדל. במקום להיכנס לאיזה גוגל פורם.
במקום, בדיוק. אותו דבר גם בליד ג'נריישן, במקום להעביר אותך לאיזה מיני סייט שתמלא טופס, אז פתאום יש משהו שמדבר איתך, והוא זוכר שעצרת פה, והוא יכול לתת לך חווה טיפה יותר אישית, אז זה מאוד עובד טוב למרקטינג ודברים כאלה, לדברים רכים יותר, גם כמו כזה ברנד אידנטיטי, ולדבר עם צעירים, וכל דברים כאלה. בספורט רואים, קסטומר ספורט רואים הרבה פתרונות היברידיים גם, דרך אגב, שזה מין, לא ניתן לבוט לשלוט ב-100% מהתלונות, אנחנו...
הוא לבל אחד כזה.
כן, בדיוק.
חושבת שכרגע יש הגבלות טכנולוגיות שגורמות לשוק הזה להתפוצץ באמת?
אני חושבת שזה לא המגבלה הטכנולוגית כמו זה שעוד לא, כלומר, עוד לא לגמרי, הפעפוע לוקח זמן. רוב האנשים לא יודעים שזה קיים בכלל. האפשרות גילוי מאוד מאוד מוגבלת. היום אתה, בעצם כדי להשתמש בבוט, אתה צריך, זה כמעט כאילו שצריך להיכנס לחנות אפליקציות כל פעם כדי לחפש את אותה אפליקציה שאתה משתמש בה 10 פעמים כל יום. זה כאילו קצת עדיין לא פתור.
כן, נגיד בפייסבוק מסנג'ר אתה צריך לחפש את הבוט הספציפי שאתה רוצה לדבר איתו.
נכון, וכמו כל, זה פשוט מבוסס דאטה. אז ככל שיהיה יותר דאטה ויותר משתמשים, זה ישתפר, הכלים, הבוטים שאנחנו רואים ישתפרו בצורה יותר משמעותית. מה שאנחנו ראינו זה שאנחנו אומנם עובדים גם עם דיבלפרס, אבל גם עם ארגונים מאוד גדולים, שבוטו עבורם עוד ערוץ, כן, נגיד לספורט ודברים כאלה, וכשהתחברנו אליהם, אז אמרו לנו, רגע, הכלים האלה שמנתחים לנו את התעבורה של הבוטים, אתם לא יכולים ליישם אותם גם על תקשורות אחרות שיש לנו, כי גם את המיילים שלנו אנחנו זורקים לפח, אנחנו
לא מנתחים אותם. אחרי האקסיט גם.
וככה אנחנו בעצם התרחבנו מעבר לעולם הזה של הבוטים, והתחלנו לנתח גם כל סוג של דאטה שיחתי עבור הארגון.
אז רגע, לפני הדאטה שיחתי והשוק, רק לגבי הבוטים, בואי נסגור את זה. איך אתם היום רואים את השוק? איך אתם היום רואים את השוק? מה הטרנדים שקורים בו? קצת למישהו שכאילו בוט מבחינתו הוא קונספט...
כן.
קונספט לא, 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 כאילו מופשט מדי.
כן, אז היום מדובר על סדר גודל של 100,000 בוטים פחות או יותר, שחיים בפייסבוק מסנג'ר, שרק להם יש 100,000, אחר כך יש לסלק עוד די הרבה, לקיק, לליין דרך אגב, ביפן, זו חברה קוריאנית אבל מאוד נפוצה ביפן, וויצ'אט בכלל, זה עולם אחר שאפשר לדבר עליו, כי זה לא בדיוק בוט, אבל זה מין כזה, משהו קצת דומה. רואים אותם הרבה מאוד במרקטינג, כן? הרבה מאוד בסופורט ודברים כאלה, וגם נותני שירותים. נגיד, אני רוצה עכשיו לדבר עם פסיכולוג וירטואלי, נגיד, יש כאלה בוטים, ובאופן מאוד מעניין, הם מצליחים לא רע בכלל. איכשהו אנשים מרגישים בנוח לספר לבוט דברים אישיים. הזכרתי את זה מקודם, יש בוט שנקרא ג'וי, הוא שואל אותך כל יום איך היה היום שלך, אתה אומר לו, היה לי יום טוב, היה לי יום רע, הוא זוכר את זה למחרת, אומר, איך היום, היום שוב יום רע, טוב, הנה לינק למשהו שישפר את מצב הרוח שלך, ואנשים מספרים לו דברים אישיים על עצמם.
ומה השלב הבא, הוא לוקח את הדאטה הזה ואז מה?
אז
מוכר אותו למרבה במחיר?
כשהוא היה... כן, זה קצת מפחיד.
גיא תמיד עצוב. תמכרו לו משהו שמח.
אז אני חושב שהמודל שלו התחיל כ-B2C, ואין שם יותר מדי איך באמת חוץ מלמכור דאטה. נפלא, מחשבה נעימה. אבל בפורמט B2B, אז הוא נותן את זה כשירות לחברות גדולות שרוצות לנטר
את העובדים.
שזה גם פחות, כן.
הבנתי. אז השוק בעצם, אתה אומרת, 100 מיליון בוט, 100 מיליון?
100 אלף
בוטים?
ואחר כך, זה לפני שמדיברנו על סקילס לאלקסה וסרוויסס לגוגל הום.
זה מעניין. שבעצם תהיה קפיצה פה של התשתית עכשיו שמפתחים מכינים בבוטים. יהיה פה איזה קפיצה מסוימת שהטכנולוגיה הזאת תהיה מוטמעת בדברים קצת יותר גדולים בעתיד?
אני מאמינה שלכל עסק יהיה יום אחד צ'אטבוט כעוד ערוץ תקשורת עם לקוחות. לא במקום, יש אנשים שאומרים צ'אטבוטים סופן של האפליקציות, יחליפו אותן. אני לא מתחברת לזה, אני חושבת שזה יהיה עוד ערוץ תקשורת, אבל שאפשר לבחור בו לתקשר עם העסק, כמו שיש אפליקציה, יש אתר אינטרנט, יש כל סנטר, יהיה גם צ'אטבוט לכולם. זה בהחלט הולך לכיוון הזה, אנחנו עוד בשלב ה-early adopters, כלומר לא כולם עדיין, כן, כולם מסתכלים על זה, כל העסקים הגדולים וחברות, כולם בוחנים ומנסים להבין אם כדאי או לא כדאי להיכנס לזה, הרבה כבר נכנסו, וזה הולך להיות מאוד, זה בעצם הממשק הראשון שלנו כמשתמשים עם AI בעצם ביום-יום.
דיברת על אלקסה, על גוגל, דיברת גם על פלטפורמות אינסטנט מסנג'ינג כמו פייסבוק וכו'. בגדול את מדברת על פלטפורמות ענק, שעל גביהם בעצם רוכבים הבוטים.
נכון.
איך זה משפיע על התעשייה, או צפוי להשפיע על התעשייה. יש פה גם סיכון אדיר בעצם.
נכון, נכון.
בשוק שהוא עובר איזושהי קונסולידציה לגופים גדולים שמהווים פלטפורמה לתוך הטכנולוגיה הזו.
כן. אז אתה מאוד צודק, הרבה מאוד מהבוטים עצמם פוחדים, מה יקרה מיום אחד, פייסבוק תקום ותגיד, היה נחמד כל העניין הזה של הבוטים, ולנו לסגור את כל העסק. מה הם יעשו? כל העסק שלהם נשען על הדבר הזה, כן? אז זה חשש מאוד גדול.
או להציע בוט בעצמו.
נכון.
על בסיס כל הדאטה שהם לומדים מהבוטים הקיימים.
כן. שזה דרך אגב, אחת ההיפותזות, שיהיה מין מגה בוט כזה, שיופעל על ידי אולי אחת מכל הפלטפורמה בנפרד, והוא ידע לקרוא לבוט הנכון, כמו מין פרוטוקול רשת כזה, של למי יש את ה-IP הזה והזה, עונה מישהו. מי יכול להגיד לי מה מזג האוויר עכשיו הכי טוב, הכי מהר עונה לי, נקרא לבוט הזה ו...
מין בידין כזה על, כן, ה... כן, על המודול הנכון.
בדיוק.
אוקיי.
אז יש, אז אחד מהכיוון, אחד מההיפותזות. אבל מצד שני, עם הסיכון, גם הפלטפורמות הגדולות, הן אלה שמלבות את ה... גרמו לעולם הזה להיות כל כך גדול, משקיעות בזה הרבה מאוד, כסף, הרבה מאוד משאבים. כאילו, אז זה גם בזכותן, לא רק...
אז את האינסטנט מסג'ינג נשים בצד אחד, קיק, פייסבוק וכו', וכל השאלה המעצבנת הזו של מיינקרים, אם ירצו לסגור את זה יום אחד או לעשות בוט אחר, זה בסדר. היה עכשיו לא מזמן קראתי, מישהו אומר שהשאלה הכי מעצבנת שמשקיעים, שואלים אותו, זה מה יקרה אם גוגל יעשו את הסטארט-אפ שלך? אז הוא אומר, לא יודע, מה יקרה אם יעשו קרן הון סיכון? אז תשובה טובה, אז באותה המידה, מה יקרה אם גוגל יעשו פודקאסט? כנראה שיהיה יותר מוצלח משלנו. אבל בהקשרים דווקא של הפלטפורמות IoT למיניהם, אלקסה וכדומה, מה... ספרי קצת יותר על העולם הזה ואיפה הבוטים נכנסים שם.
כן. אז בסך הכל זה מאוד מאוד דומה למסנג'ר, כן, אלקסה ומסנג'ר, בסוף עבור הדיבלופר שבונים את הבוטים, זה אותו דבר, באחד קוראים לזה בוט, באחד קוראים לזה סקיל, זה קורא לזה סרוויס, זה קורא לזה... אז פשוט אלקסה היא גם פלטפורמה, שהיא גם עושה עבורי את הניתוח ה-NLP, ומחזירה לי את
ה-voice-to-text, מה שנקרא.
בדיוק, ואז אני פשוט בונה איזשהו בוט, רק שבאלקסה האסטרטגיה הייתה קצת שונה מזו של מסנג'ר, השיחות הן סגורות, כלומר אני יכולה להגיד, אלקסה, תעשי 1, 2, 3, או תגידי לי משהו, 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 והיא עונה לי, ובזה נגמרת השיחה, לפחות נכון לעכשיו, כנראה שזה ישתנה, במסנג'ר ובפלטפורמות אינסטנט מסנג'ינג, מראש פתחו את זה לשיחה נורא חופשית מההתחלה. עכשיו, היה בזה, לא בטוח שזאת אסטרטגיה נכונה.
אחרי שאת שואלת שאלה, אפשר בעצם
להשאיר בסיכה. לא רק יש המשכיות, גם התבנית היא פחות סטריקט, אני מבין.
נכון, התבנית היא פחות סטריקט, אפשר לדבר על מה שרוצים, ואז מה שקרה הוא שהיו חוויות שימוש פחות טובות מה שנקרא צ'טבוטים בהתחלה, אפילו שזה טכנולוגית זה לגמרי לסקילס באלקסה.
אבל יש יותר use cases ושפה שצריך נתח.
נכון, נכון. אבל מה שקרה באלקסה זה שאנשים התרגלו כבר על הפורמט, נתנו להם מין אצבע אחת, אמרו להם בואו תתרגלו, ככה שואלים אותה, יונה, הבינו את העניין, הצליחו להגיע למצב שזה עובד לא רע, אחר כך הם כנראה הרחיבו את זה, יש לשער, כן. במסנג'ר היה תהליך הפוך, בתחילה זה היה הכי פתוח בעולם, תשאל 10 שאלות אחת אחרי שנייה, תנסה לפתח איתי שיחה, לא תצליח כנראה. ואז מסנג'ר בהדרגה התחילו להכניס פנימה כל מיני אלמנטים סגורים, כמו כפתורים ותפריטים, ואז הרבה אנשים נבהלו ואמרו, מה זה, הם נסוגים מהוויז'ן הזה של שיחה חופשית עם, של AI אמיתי, כי ברגע שיש כפתורים זה באמת יותר דומה לאפליקציה שפשוט חיה על
אצבינרי של, כן.
ועוד מוקדם לומר לאן.
אז בשביל מה שמנסה להבין, בשביל מרקט אדיוקיישן, את מאמינה שצריך להגביל לפעמים אנשים בשביל להציג טכנולוגיה חדשה? כלומר, להגביל אותם, לדבר עם איזה מין בוט כזה, בוא נגיד אפילו העניין של איך אתה קורא לו ומה הפעולות שהוא יכול לעשות, על מנה בנת לאפשר להם להשתמש בטכנולוגיה בצורה יותר טובה? או בעצם לייצר משהו פתוח לחלוטין, כמו שמסנג'ר עשו בהתחלה?
במקרה הזה, אני מאמינה שאת צריך טיפה להגביל מראש, ולא רק בגלל אפילו התפיסה הציבורית שהייתה של רגע, מה זה, הם נסוגים, משהו לא עובד, הטכנולוגיה עוד לא שם. וזה לא בדיוק המצב, זה הכל פונקציה של כמות דאטה, אז ברור שכשאתה רק מתחיל ובקושי יש לך משתמשים, שבקושי יודעים, בסוף זה הכל אימון שהוא פונקציה של כמות דאטה. כדי לדעת ממש טוב שאתה מבקש ממני משהו, ככל שאני אראה יותר בקשות מהסוג הזה, אני יודע יותר טוב להבין שזה מה שקורה. אז במקרה הזה המגבלה הייתה כנראה החלטה טובה. אבל זה לא, אני חושב שבכל מקרה בסוף אנחנו מתכנסים, בסוף אנשים גם מבינים שזה מאוד דומה.
אני חייב להסביר משהו, רק use case אחד, היום לאשתי יש יום הולדת.
מזל טוב.
מזל טוב, טולי.
ומה שהיא מאוד התעצמנה, שבמקום לשיר להם הולדת, היום הכרחתי את אלקסה לשיר להם הולדת, כך הערתי אותה, וזה הדבר הכי מביך ועצוב שיש. כי פשוט כל של רובוט שר לה יום הולדת שמח, וזה היה...
זה גבירותיי ורבותיי, הדרך של טומי להראות שהוא מתקדם טכנולוגית, ויש לו אלקסה בבית. אז בוא נקפוץ במעבר אחד, דיברנו קצת על השוק, קיבלנו פה אוברוויו יפה לבונובו ספציפית, ומה שאתם עושים, מערכת שמנתחת מידע משיחות של בוטים, וכרגע גם של אימיילים. אתם בעצם קיבלתם פידבק מהשוק, תכף נגיע לנושא הזה, והסתתם או הרחבתם את המוצר שלכם. אתם בסוף מנתחים דאטה. א', איזה סוג דאטה אתם מנתחים ומה התובנות שאתם נותנים? Mm-hmm. וב', נשמע לי כמו תחרות סופר סופר קשה. זאת אומרת, אתם היום בסוף נפגשים עם סט ענק של כלים ופתרונות לצוותי מחירות ומרקטינג, לניתוח הדאטה ואנליטיקס ותובנות וניתוח שיחות המחירות. זאת אומרת, באמת נשמע לי כמו תחרות עזה. איך אתם פונים, איך אתם מוכרים, איך יש לכם כמה עשרות לקוחות כבר?
כן, אז ככה. קודם כל, התחלנו עם, באמת, התחלנו עם צ'אטבוטים ואחר כך התרחבנו לעולמות שהם יותר כתובים. יש מקומות, למשל בסין, שמראש כל ההתכתבות העסקית, אין הפרדה כזו ברורה כמו שאנחנו תופסים. אנחנו תופסים שיש אינסטנט מסג'ינג ויש מיילים, וזה שני עולמות שהם נפרדים. אנחנו, שאנחנו מאוד מחוברים לאסיה, לפחות בתפיסה, שם זה לא נראה ככה. זה מין מרג' משהו כזה מוזר שהוא גם וגם, וככה גם הגענו לתפיסה הזאת. אנחנו מסתכלים על עצמנו כפלטפורמה, כלומר היום כשאתה מתחבר אלינו, אנחנו מציעים לך סט של דברים שאנחנו יודעים למצוא בשבילך, אבל אתה גם יכול ללמד אותנו איזה סיגנלים היית רוצה שנוציא לך מתוך הטקסט. כלומר, יש אקזקיוטיב אחד שרוצה לדעת בריל טיים, כשמוזכרת תחרות שהוא לא שמע עליה מעולם, ויש מישהו אחר שמעניין אותו לחפש בעצמו ולראות, אני רוצה להבין מי ביקש דיסקאונט מתי, ולעשות את החיתוכים האלה, ובאותה מידה יש דיבלופר של השיחות של הצ'אטבוט רוצה להגיד, להסתכל ולשאול מתי הצ'אטבוט, מתי אנשים נכשלו בתשלום ולמה. במובן הזה זה שאלות שהן מאוד דומות. כל שאלה כזו היא למעשה מודל, כן? שבעצם זה עוזר לנו לתייג את הדאטה. בשיחה הזו היה כישלון בתשלום, בשיחה הזו לא היה. ובהדרגה לדעת להציף להם תשובות לשאלות שלהם, שלא רק על בסיס הפרמטרים שהם מראש מאכילים אותם.
התשובות הם למין דשבורד, לפי ה-use cases שנתתם כמעט חוץ מהמפתח, הם של דשבורד מנהלים כזה, הם לא לאיש מכירות בשטח.
גם,
אני רוצה לדעת על תחרות חדשה, אוקיי, אז מה ההבדל? זה שני מוצרים שונים?
לא, זה אותו מוצר, אתה פשוט שואל את סוג השאלות שאתה רוצה לקבל עליהן מענה. למשל, אני דיבלופר של צ'טבוט, אני רוצה או להסתכל בדשבורד ולעשות חיפושים בעצמי ולקבל שם את הפיד הזה של אינסייטס, או שאני רוצה לקבל את זה כאלרטים לערוץ התקשורת החביב עליי. יש לנו הרבה דיבלופרס של צ'טבוטים שרוצים לקבל פוש נוטיפיקיישן שמישהו בריל טיים עכשיו חווה כישלון בתשלום. בדרך כלל גם אנחנו נותנים לו גם לקפוץ לתוך השיחה, לעצור את הבוט ולדבר עם הבן אדם שנתקע. באותו אופן יש נציגי מחירות שרוצים לקבל נוטיפיקציה כשיש פתאום לקוח שהוא לא מגיב, לא מגיב בזמן סביר, שאופייני לו, שיש כל מיני סיגנלים שעולים משיחות שהם כן, מעלים איזשהו חשש, והאקשן הוא לא חייב להיות דרך אגב אלרט, הוא יכול להיות גם, אני רוצה שתתייג לי את המידע הזה לסלספורס, ותחסוך לי את העדכון. כלומר, זה עולם של סיגנלים ושל אקשנס. כן, סיגנל, מה אני רוצה למצוא, מה אני רוצה שתתריע לי עליו, ואיך אני רוצה, ומה אני רוצה שתעשה עם זה. אני רוצה שתתריע לי, אני רוצה שתאנדקס את הפריט מידע הזה כשאתה רואה אותו במערכות שלי, הם יכולים, וכל זה הוא מאוד קנפיג, שנקרא, מאוד, ואז ככה הם יכולים לשחק עם זה, וזה מאוד.
אז זה לגבי סוג הדאטה.
כן.
אוקיי, בוא נדבר קצת על תחרות. הרי בסוף אתם נכנסים פה לשוק, לדעתי שהוא סופר קראודד. אולי לא בנישה הספציפית של דאטה אנליטיקס לבוטים, אבל בגדול, הלקוח שלכם, אנשי המרקטינג והסלז, מקבלים כל כך הרבה פתרונות כאלה היום.
כן.
איך אתם מבדלים את עצמכם?
אז באופן מפתיע, ניתוח עמוק של טקסטים, זה משהו שאין לו הרבה פתרונות היום. יש לו נכון פתרונות, נגיד, שם רק לטלפוניה, שזה רגע עולם ענק בפני עצמו, שנשים אותו בצד, שניתוח שיחות טלפון עם הבעיות גרים הטכנולוגיים המשמעותיים שלו, אבל אין לך הרבה, בכלל כל נגיד שרתי מייל, רק בהדרגה עכשיו עוברים לענן, הדאטה הזה היה פנימי במשך הרבה מאוד זמן, ולכן עדיין אין שם, לכן עדיין השוק הזה לא צפוף. אחד מהנקודות מחירה המשמעותיות שלנו, היא זה שאנחנו גם תומכים בבוטים, ובוטים אגב חיים במייל, הרבה פעמים דווקא ולא באינסטנט מסג'ינג. הרבה פעמים יש איזשהו שילוב שהוא היברידי, ואני רוצה לדעת להסתכל על שני הדברים האלה, וגם אם היום אין לי את זה בתור ארגון, אני יודעת שעוד שנה, עוד שנתיים, זה בתוכנית שלי.
אתם עושים מה שנקרא הצמדת זהויות, אתם יודעים לדעת אם דיברתי איתכם בפייסבוק, במסנג'ר ובמייל.
אני יודעת לתאר את כל המסע שעברת, שדיברת איתי במסנג'ר, ואז דיברת איתי כן, פנית פה לצ'אט שירות לקוחות, ופה שלחת לי מייל, והכל היה גיא לאורך כל הדרך, וזה משהו שהוא מאוד, כן, מאוד משמעותי.
אוקיי, היה לך שאלה?
שאלת אותה.
אז סבבה.
אתה נכנסי לראש ולכל הפודקאסט.
פשוט מדהים, וזה רק דייט חמישי.
והשוק, לא, השוק הזה הוא בצמיחה מאוד, יש כמה מרכזים מאוד משמעותיים, אני אסתכלת רגע על כל AI, שיחתי, ובווינה יש מרכז מטורף באופן שהייתי בו עכשיו, בכנס פיונירס, דרך אגב יש שם הבדלים מאוד מעניינים, בינם לבינינו בכל מה שקשור לסטארט-אפים, בארצות הברית כמובן, וכמובן, ובאסיה, שזה האב מטורף. כלומר, בסין, לכל עסק יש משהו שנקרא official account, שהוא מין אישות כזו שהיא סמי, נראית כמו דף פייסבוק, סמי, אני יכולה להתכתב איתה, ולפעמים עונה לי בוט, ולפעמים עונה לי בן אדם, וזה הכל מין מישהו.
שם זה מאוד שימושי גם ל-SMBs, כאילו, לכאורה.
כן, כן, כל אחד, אתה רוצה, מהזמנת פיצה, דרך אגב, עד לתשלום משכורת, תשלום הכל אתה עושה דרך.
מאיפה רוב הלקוחות שלכם?
מארצות הברית, וגם זה השוק, כן.
ביקרת בארצות הברית לא מזמן.
ביקרתי בארצות הברית בפעם הראשונה.
היה?
במרץ האחרון.
נתנו לך להיכנס, כן? למרות השינויים הפוליטיים?
נתנו להיכנס, היה מאוד, היה מאוד, מאוד מעניין, כן, מאוד שונה. זאת הפעם הראשונה שהייתי שם, לפני זה הייתי הרבה מאוד באסיה, הרבה מאוד בסין, הרבה ביפן, מאוד שונה, כן, ההבדלים התרבותיים הם, חשבתי שהם ביו כמונו, חשבתי שכאילו אמריקאים,
זאת אומרת, אתם מדברים אנגלית.
אבל יש מין לייר של סאבטקסט כזה שצריך זמן כדי להבין מה אומרים לי בעצם, איך אני מבינה את מה שאומרים לי, מה קוד התנהגות, זה קצת שונה.
אז מעבר לזה שתמיד אומרים שכשאמריקאי אומר ש-it's very interesting, זה אומר שהוא לא מעוניין בשיט במה שאתה אומר.
כן, אז נגיד זה, לא ידעתי.
אז זה ה-common phrase, זה כאילו כולם אומרים.
זה אמריקאי אומר משקיעים.
אני מדבר על כולם, בכלל. אנשים שאתה פוגש, אף אחד לא יגיד לך שזה it's shitty. כאילו. כן. מה, זה פשוט נחשב כאילו לא ראוי. אז מה עוד כאילו ככה ליזם שפונה לשוק האמריקאי, מה למדנו?
אז אני לא חושב שאני עדיין בעמדה ללמד מה...
קצת, מה
חווית? אבל באמת חוויתי זה שלא תמיד, לפעמים לוקח לי קצת זמן לפענח מה הבן אדם מולי באמת מרגיש, או מה הוא אומר לי, לא כי הוא אמר it's interesting או לא, אלא בכלל בדרך שבא, כלומר פחות אח שלי, אח שלי, דברים כאלה. הרקע שלנו שם הוא לא אומר הרבה, כלומר אנחנו מתחילים מנקודת מוצא, זה לא כאילו אמריקה רק חיכתה לי שאני אבוא לשם ואני אספר לכולם מה אני עושה, זה מין כזה... אתה מוצא את עצמך רגע במקום אחר. ברגע שאתה לומד את החוקים, אני לא חושבת שאני שם עדיין, אבל קל יותר לשבור אותם ולמנף את הישראליות שלנו כדי להשיג מטרות. נגיד, אני אתן לך דוגמה קונקרטית, אז נגיד, הייתי בסין, אוקיי? הייתי צריכה, היו שלוש חברות, הייתי שם בביקור קצר בבייג'ין, היו שלוש חברות שרציתי לפגוש את המנכ"לים שלהם. שלחתי מיילים, הם לא קוראים מיילים, שלחתי וויצ'טים, לא ענו לי, התעלמו ממני לחלוטין. הלכתי ברחוב במקרה, פתאום ראיתי את הלוגו של אחת מהחברות על חלון כזה גדול. עכשיו זה נשמע מפתיע, אבל זה לא כזה מפתיע, כי הם כולם מרוכזים שם, נגיד יש רחוב שבו כל חנויות הנעליים בבייג'ין ברחוב הזה. אז אותו דבר, פתאום מלא מהחברות ההייטק מרוכזות באזור אחד. אמרתי, אוקיי, החברה הזאת היא פה, אני רוצה לפגוש את המנכ״ל. מה אני עושה? נכנסתי לשם, נכנסתי פשוט בדלת, כאילו פרצתי פנימה, ישבה שם מזכירה, ניגשתי לה והתחלתי לדבר אליה באנגלית. עכשיו הם לא יודעים אנגלית וידעתי את זה גם. אמרתי לה, יש לי פגישה, מה קורה, תנועות ידיים, אני מחכה, מה העניינים? היא ניסה לדבר איתי בסינית, לנסות, קרא לעובדים שישאלו אותי מה קורה, אף אחד לא יודע אנגלית. עשיתי אירוע משברי, כאילו שאני מחכה, וזה לא בסדר, ובאתי כזה לבושה מעונבת, כאילו אני רצינית. ואז הם עשו את הדבר היחידי שהם יכולים לעשות כשהם הביאו את האדם היחידי בחברה שדובר אנגלית, הם הביאו את המנכ״ל. ברגע שהמנכ״ל הגיע, אז לחצתי לו את היד, והשגתי איתו פגישה של שעה. ואחר כך שחזרתי את זה פשוט עם כל אחת מהחברות, נכנסתי בדלת, עשיתי את אותו שואו של מה קורה, מה זה, אני מחכה לפגישה, היסטריה רצו, מביאים את המנכ״ל, נעים מאוד, כבר הוא לא יכול ללכת.
בארצות הברית אי אפשר כל כך להיכנס ולהגיד, יש לי פגישה באנגלית, אפשר בסינית.
בסינית, אבל זה גם לא יעבוד. אבל הנקודה היא שכאילו, אני הכרתי מספיק את המבנה, ידעתי שזה עלול להיות האפקט.
זאת אומרת, כמשל לחשיבות ההיכרות עם התרבות המנטלית והתרבות העסקית של הקהל יעד שאליו אתה מוכר.
בדיוק.
אז איך שזה בא לידי טובה בשוק האסייתי, את רוצה ללמוד את זה גם לשוק האמריקאי.
הייתי שמחה, כן. צריך, לא בהכרח, אני לא חושב שאני אי פעם אוכל להיות כמוהם, אבל להבין אותם, ואז לדעת.
מה ברמת ההתנהלות הפרקטית? אני הרי בארצות הברית לא מעט. אני פשוט מבין שיש המון דברים שהם מאוד ראויים וטבעיים לנו כאן.
כן.
כי הם נחשבים, כי פשוט בתרבות שלנו אנחנו משתמשים בשפה קצת יותר בוטה וישירה. ואמריקאים יכולים מאוד להיפגע מזה, פשוט. כי הם רגילים להגיד את הדברים בצורה אחרת, בצורה מאוד פוזיטיבית, ללא שימוש במילים שליליות, ללא שימוש באמירות שמבטאות התנגדות ישירה, אלא רק עקיפה. אז זה מה שאני למדתי. איך את מנהלת את זה ביום יום כשאת באה לפגישה? את באמת מדברת אחרת?
אני פשוט מאוד מאוד עדינה, מאוד רגישה. אני בכלל מאוד, אני מאוד מאוד אוהבת שפות. הזכרתי, לא יודעת אם הזכרתי, כשאני התחלתי ללמוד יפנית בגיל 12, והתחלתי ללמוד סינית קצת אחרי זה, ואני מדברת עוד כל מיני קצת יוונית, וזה וחלק מלהבין שפה, זה להבין תרבות, אי אפשר, זה לא, אי אפשר להפריד בין השניים. במידה מסוימת שאני מדברת יפנית, אני משחקת דמות שהיא קצת שונה משלי, שהיא, יש לה, אני יודעת שאני לא עוברת כיפנית, אבל אני כן יודעת לאמץ את הדברים התרבותיים הראויים, ואין ברירה, זה תהליך של ניסוי ותהייה. ואותו דבר, כשהיינו ילדים, אז היינו יותר סלחנים כלפי עצמנו, וכשאנחנו, אני זוכרת מקרים, שהתחלתי ללמוד יפנית, הייתי ניגשת לזוג, הייתי רואה שני אסיאתים, רצה עליהם, אומרת להם ביפנית, "היי, אפשר לצלם אתכם?" וקרה לי שהם פשוט הסתובבו, וברחו משם, פשוט בפנים, השאירו אותי שם, כי שאלתי אותם בצורה כל כך מנומסת, שזה לא במשלב הנכון, כאילו ביפנית יש הרבה משלבים שונים של נימוס, שאלתי אותם כאילו הם קיסר של יפן, זה מאוד, כל כך הביך אותם שהם הם לא ידעו איך להגיב, זה קשה, קצת קשה להבין את זה, אם לא מכירים יפנים, הם פשוט הלכו משם. אבל כאילו, לא לקחתי את זה כל כך קשה בתור צעירה.
בת 12, כן.
כן. היום, שאתה פתאום יושב מול, אתה יודע, משקיע, מישהו בכיר בחברה, שאתה רוצה שתהיה לקוח, אתה קצת פחות רוצה ליפול, אבל זה תהליך שאין ברירה. אם אתה לא, זה לא משהו שאפשר ללמוד בבית מהספר, זה משהו שאתה יוצא, מתנגש עם המציאות ולומד. אני גם חוויתי את הדברים שאתה מתאר.
אוקיי, מעולה.
זה אהבה שלך לשפות בעצם הובילה אותך ללמוד יותר לתרבות, ובכך להנגיש יותר את עצמך לשווקים שונים. כלומר, ללמוד מה הנקודות הנכונות, ומה שבבחינת השוק האמריקאי, כי זה עוד פעם, זה משהו שהמון יזמים יכולים להתחבר, אתה לפעמים מנסה להיות זיקית, אתה לפעמים מנסה להיות משהו שאתה לא. ואני חושב שהמון אמריקאים, גם משקיעים, מאוד מכבדים את היזם הישראלי, היזמת הישראלית, כלומר, במובן של... של החוצפה שיש לנו, והעובדה שאנחנו בעצם כזה סוג של go-getter, ויש איזה משהו ששמת לב מבחינת גם עם ההתממשקות שלך עכשיו עם השוק האמריקאי, שזה כן יתרון?
אני בטוחה שזה יתרון, קודם כל. זה יתרון, פשוט צריך לדעת מתי להשתמש בו. כן, צריך לדעת מתי להשתמש בו, מתי לא להשתמש בו. קרה לי שהשתמשתי בזה בסיטואציה לא נכונה, ונבהלו פתאום של... באמת בהקשר של לדבר על, נגיד, על, על תחרות, אז אמרתי, כן, עשינו מודיעין תחרותי כמו שצריך, וגילינו ש, והם כזה נבלו, וואו, וואו, בואו, נדבר יותר כאילו.
בדקנו, חקרנו, אנחנו כן, מאוד נכון. מעריכים את המתחרים שלנו, כולם כן, טובים.
נכון, מה שאגב נכון.
בוודאי, on the record הכל נכון.
כן.
דיברת קצת בתחילת הדרך, גם יצאנו להיפגש כמה פעמים לפני, על, על התעשייה.
כן.
תעשיית היזמות בארץ.
כן.
אז ככה, שאלות לסיום. מה את, כמה זמן אתם רוצים? חצי שנה?
כן, 7-8
חודשים. 7-8 חודשים, זה לא הרבה זמן.
לא.
וקיבלתם לא מעט עזרה.
המון.
ויש פה תעשייה פורחת, ואנחנו קצת כזה נהיים פוליטיקלי קורקטנס רגע, אבל ספרי, כאילו, אני חושב שאת שיתפת אותי לפחות בחוויה האישית שלי, בכמה כלים ומשאבים יש כאן שהם ריסורספול, כאילו, לכל יזם מתחיל.
כן.
אז אם את רוצה להתייחס קצת לזה.
אז אני חושבת שבאמת אחד הריסורסס שיזמים צריכים להשתמש בהם זה הקהילה באמת יחסית תומכת שיש פה של, של יזמים אחרים. אני אוהבת להפוך אנשים למנטורים, יש לי הרבה מאוד מנטורים שאני מתייעצת איתם שהם בשלבים הרבה יותר מתקדמים ממני, אבל תמיד בפגישות איתם הם מספרים לי שגם להם קשה, גם להם יש אתגרים, ועכשיו שהייתי בווינה, כל יזם שדיברתי איתו, בכל מיני סטארט-אפים מתקדמים, פחות מתקדמים, תמיד אומר, הכל מצוין, אצלי הכל נפלא, אצלנו הכל מושלם, יש לך, את רוצה שאני אעץ לך, אז בלה בלה בלה, אבל זה כמעט משהו, אצלם הגיבור הוא הגיבור שאף פעם לא חווה, שהוא גיבור על, שאף פעם לא חווה קושי, אצלנו יש סיפור אחר של הגיבור שמתגבר על מכשולים ושמצליח למרות המכשולים.
אצלנו בישראל.
בישראל, כן. ובגלל זה, ולי זה מאוד עוזר שיש כל כך הרבה אנשים שאני מדברת איתם, והם באמת גורם להרגיש שזה בסדר שקשה, וזה בסדר שיש דילמות, וגם הם היו שם, והם היו מתמודדים עם בעיות אחרות. זה לא שכשאני אפתור את הבעיות, אז החיים יהיו פתאום קלים. זה בעצם חלק מה... ההתמודדות, ה-ongoing, זה חלק ממה שחתמנו עליו כשנכנסנו לעולם הזה. זה מאוד 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 עוזר, צריך לדעת להשתמש בזה, ומצד שני גם להיזהר מהתפתח פה בארץ, אני חושבת כחלק מהסיפור הזה על הגיבור, וזה קצת תרבות מרטירים בסטארט-אפים. כלומר, סטארט-אפים אוהבים נורא לספר כמה קשה להם, כמה הם התגברו על מכשולים בלתי אפשריים, כמה זה נורא זה היה, ולמרות כל הסיכויים הם הצליחו או לא. לפעמים בצורה כאילו שהיא קצת מוגזמת לטעמים. כאילו בסוף לעובד מפעל בבנגלדש קשה יותר מאשר למנכ״ל הסטארט-אפ הממוצע, וכאילו אנחנו...
צרות בית.
כן, כן. אז כאילו יש באמת מין תחוש, מין כזו תפיסה חברתית שהם, זה אנשים שהכי קשה להם, והכי okay. מתגברים, והכי אמיצים, והכי זה.
איך אני היום יזם מתחיל?
כן.
אני רוצה עזרה.
כן.
איך אני, מה, למי אני פונה? חברים שלי?
גם.
אוקיי.
גם.
זאת אומרת, לא לכולם יש את הקשרים, ולא לכולם יש את דריסת הרגל הראשונה בתוך התעשייה הזו, שבסוף תעשייה היא פתוחה לאנשים חדשים, אבל היא בסוף כמו כל תעשייה היא גם סגורה.
נכון.
אז מה הצעדים הראשונים in practice שבן אדם שרוצה להיכנס ולהתחיל באמת יכול לעשות?
אז אני חושבת שנגיד בניגוד לארצות הברית, שדיברנו על הבדלים, אז נגיד לשלוח לבן אדם שאתה לא כזה מכיר מייל של היי, תציג אותי לאחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, תודה, אפרת. אז שזה לא כל כך עובד בתרבות האמריקאית, בארץ, כמובן אם עושים את זה עם חן, גם אם אתה פונה לבן אדם שאתה לא מכיר, הסיכוי שהוא יגיב הוא הרבה יותר גדול לדעתי. לפחות מהחוויה שלי, אנשים מגיבים באחוז ניכר מהפעמים. צריך אולי קצת לעבוד על ניסוחים, לא פתאום להפיץ את אותו מייל ל-500 אנשים, ואז לגלות שהיה כדאי לשפר אותו, אז לעשות את זה ככה חכם. אבל זו הדרך הכי טובה, לחפש את האנשים שרוצים להתייעץ איתם. יש המון מקורות למצוא את האנשים האלה, לבקש לפגוש אותם להתייעצות קצרה, ומשם להתחיל לבנות את הנטוורק, את ה...
אז בעצם דיברנו על cold outreach, אימיילים, ובעצם mentorship, כלומר ממש להביא מנטורים שאת מאמינה בהם, שבעצם ילוו אותך תוך כדי התהליך.
כן, נשאל את השאלה, אפילו הדברים הכי קטנים, כן, אפילו מתי נכון להביא מישהו כזה וכזה לצוות, מה, שזה לא דברים קטנים בכלל, כן, אבל מתי להתחיל עם, אפילו, וגם מרמת הרעיון, כן, זה מאוד לאורך כל הדרך.
יפה.
יש לנו זה, יש לך עוד משהו שאת רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים?
האמת ש...
מסר לאומה?
היה נורא כיף, תודה רבה על שהערכתם אותי.
הולכים לכתוב שיר.
הולכים לכתוב שיר ביחד, לגמרי.
בשמחה רבה.
זאת ערב מוזיקה לכזה סטארט-אפיסטים שחושפים יצירות.
יש כל מיני, אני חושב שיש מספיק ערבים כאלה, ערבים לסטארט-אפיסטים בכלל.
אבל רק למוזיקה, רק ל...
רק למוזיקה. היה לו מזמן ערב שאנשים מקריאים מיילים מטופשים שהם קיבלו. מעניין מי ארגן אותו. אז אנחנו נסיים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה, תודה רבה לאפרת, תודה רבה לתומי, אני גיא, ותודה רבה גם לגלובס וגם לרייס TLV שמארחים אותנו כאן, וגלובס כאמור שנותנים לנו בית, אז תודה, נתראה בפרק השישי.
קיץ נעים לכולם.
קיץ נעים.